תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על האסון שהתרחש בלבנון בימים האחרונים. בעקבות הפיצוץ של מיכלי האמוניום החנקתי בנמל של ביירות, המדינה שקעה לתוך חורבן, אבל, וכמובן שלכך יש השלכות במישור הביטחון, וגם במישור מצב המדיניות בתוך לבנון, וגם המעורבות הבינלאומית במדינה. אנחנו נדון בכך, בכל ההשלכות של הנושא הזה, וגם בהקשר הישראלי, על רקע המתיחות שהייתה בימים האחרונים בין ישראל לחיזבאללה, עוד לפני האירוע הזה, ננסה להבין לאן פני לבנון מועדות, וגם באופן ספציפי לאן פני חיזבאללה, והסכסוך שלו עם ישראל מועדות. אנחנו נדבר על כך עכשיו עם שני בכירי חוקרינו, עם יורם שווייצר, ראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ועם אורנה מזרחי, חוקרת בכירה במחול. שלום רב לשניכם.
שלום,
יורם. אנחנו רוצים קודם להסביר את המשמעויות של האסון שפקד את לבנון, את המימדים, את ההשלכות שלו על חיזבאללה, וקודם כל אולי על המדינה הלבנונית. אז אני רוצה קודם לשאול אותך, אורנה, מה אנחנו כבר למדים על האסון עצמו ועל התוצאות הראשוניות שלו?
תראה, מדובר באמת באסון נוראי, רב נפגעים, שאם מסתכלים על היקף הנפגעים, אז בסופו של דבר זה יהיה יותר אפילו מהנפגעים שהיו ללבנון במלחמת לבנון השנייה ב-2006, וזה חורבן והרס לחלקים נכבדים בתוך העיר ביירות. אבל צריך לזכור ששני דברים. אחד, שביירות זה לא כל לבנון, ושלבנון ידע גם לשקם הריסותיה ולהמשיך בחיים גם ביום שאחרי אירועים מהסוג הזה. חוותה מלחמות אזרחים, מלחמות עם ישראל, כיבושים מסוגים שונים, אבל הפעם זה נופל על לבנון כשהיא נמצאת בסיטואציה מאוד מאוד קשה. שיש טוענים שהיא לא ידעה כזו בתולדותיה, וכבר יצא לנו לדבר על זה בפודקאסטים אחרים, אז אני לא אפרט את הנסיבות. משבר משולש, כלכלי, פוליטי ובריאותי. הבריאותי מאוד רלוונטי עכשיו לאירוע הזה, כי בתי החולים של ביירות קורסים, עוד קודם לכן, חסר להם ציוד, אנשים, פיתרו אנשים כי לא היה מאיפה לשלם להם, ועכשיו הם פשוט לא יכולים לטפל בהיקף הגדול הזה של אלפי פצועים שמגיעים, וברור שלבנון משוועת לסיוע. גם סיוע הומניטרי, וגם את הסיוע שנדרש לה כדי לשקם את הכלכלה שלה. והשאלה היא מאין יגיע הסיוע הזה.
מה כרגע אנחנו מבינים על סמך ההתפתחויות של הימים הראשונים? האם באמת העולם כבר התגייס לסייע ללבנון, או שהסיוע מבושש לבוא?
כרגע, תראה, כרגע זה נראה מאוד, כולם משתתפים בצערם, לא ראיתי שיש התגייסות המונית יוצאת דופן כדי לסייע ללבנונים. ישראל הציעה את עזרתה, אני חושבת שזו הייתה מחווה אנושית מאוד יפה, למרות שהיו פה קולות בתוך ישראל נגד העניין הזה. אני חושבת שזה נכון לעשות את זה, צריך להבחין בין אסון הומניטרי שפוגע בעם הלבנוני בצורה כל כך קשה, לבין האימות שיש לנו עם חיזבאללה, לפחות כשקורה אסון כזה, ולא בטוח שהם ירצו לקבל סיוע מאיתנו. לא ראיתי שיש התגייסות מאוד גדולה כרגע, אבל אנחנו עדיין בתוך עדי הפיצוץ, ולכן אני חושבת שנצטרך קצת לחכות ולבחון את זה לאורך זמן.
אז לפני שנעבור לדבר על חיזבאללה, אני רק רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. אנחנו יודעים שבאמת בלבנון יש גם משבר פוליטי ממושך, שחיזבאללה הרי הוא חלק בלתי נפרד ממנו, בהיותו מי שבעצם פורס את חסותו, אפילו כופה את רצונו על השלטון. איפה השחקנים הפוליטיים בכל הסיפור הזה של אסון הפיצוץ בביירות?
תראה, מתחילים להישמע כבר קולות ראשונים, א', של ביקורת על חיזבאללה שמתעצמת, הייתה גם קצת קודם, עכשיו היא מתעצמת, ועל הממשלה כולה. אז מה שהם ניסו לעשות שם, הנשיא וראש הממשלה, זה קודם כל להגיד שהם מטפלים ושמחפשים את האשמים, והאשמים יעמדו לדין וכו'. אני, יכול להיות שההפגנות, הם עדיין מתוששים שם בביירות מהאסון, כמעט כל אחד נפגע לו מישהו, ולכן ייקח עוד זמן עד שהם יתאוששו, אני בטוחה שהם יחזרו לרחובות וידרשו את ההתפטרות של הממשלה הזאת. השאלה היא, למדנו שבלבנון קל מאוד לפטר ממשלה, אבל קשה מאוד להרכיב ממשלה אחר כך. והשאלה היא, איך ירכיבו ממשלה ומי יהיו חברים באותה ממשלה, ופה יש תפקיד מאוד חשוב גם, אני חושבת בעיקר לאמריקאים, לצרפתים, למדינות המערב, כדי לראות איך הם מנווטים בתוך המבוך הזה, ומחזירים את המצב שבו זו ממשלה לא רק של מחנה אחד, אלא באמת ממשלת אחדות שמשקפת את כל הסקטורים באוכלוסייה. כרגע, אנחנו מינואר 20, אנחנו במצב של ממשלה של המחנה של חיזבאללה, שמשותקת ולא מתפקדת גם ככה. אבל אני חושבת שחשוב שתהיה שם ממשלה שמייצגת את כל האוכלוסייה, ויותר, וממשלת אחדות, לא שממשלות אחדות קודמות הצליחו לעשות הרבה, אבל עדיף על מצב שבו, בעיניי לפחות, שתהיה ממשלה מהסוג הזה.
ברור. יורם, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי חיזבאללה על רקע כל הסיפור הזה. מה אנחנו מבינים לגבי ההתנהגות של הארגון? מה אנחנו שומעים, או יותר אנחנו לא שומעים, מנסראללה? תאר לנו את הסיטואציה וגם מה אתה מבין לגבי התגובה בתוך חיזבאללה.
תראה, קודם כל, אני חושב שהעובדה שנסראללה דחה את הנאום שלו, יש לה משמעות. נסראללה יודע שבשעות משבר קשות, כולל למשל אחרי חשיפת המנהרות, הוא שותק, הוא יודע למה. חיזבאללה ללא ספק מאותגר על ידי המצב הזה. לא מספיק שלבנון הייתה ועודנה במצב כלכלי קשה, והוא, או הארגון שבעצם הוא הדומיננטי בממשלה הזאת, אפילו עוד יותר מהקודמת, הוא בעצם זה שאמור לתת את התשובות. חיזבאללה נוקטת כל הזמן מה שאנחנו קוראים תקיע מדינית, תקיע פוליטית. הם כל הזמן...
עמדת פנים.
הם עמדת פנים, אבל גם הסתתרות, הסתוות, כאילו הם לא מנהלים בעצם את הממשלה, והטענות הממשלה, הוא משתדל שהם לא יופנו אליו ישירות. המצב הזה כרגע הוא עוד יותר מורכב, מה עוד? שהפיצוץ הראה בטריטוריה שהיא נחשבת לטריטוריה שחיזבאללה, בוא נגיד, הוא דומיננטי בה, הם לא שולט בה. ומאחר ונסה לעצמו, הכריז בנאום ביולי, שהדבר החשוב ביותר מבחינת לבנון, זה האתגר הביטחוני-לאומי המרכזי של לבנון, זה הכלכלה, עכשיו הוא ניצב לפני משבר עוד יותר, כל הממשלה, והוא בתוכם ניצב לפני מצב עוד יותר קשה ומאותגר, ואני מניח שכדרכו הוא ינסה לראות את החיוב בזה. צריך לזכור שהקושי העיקרי בקבלת סיוע מצד לבנון היה דרישות שיפנו לממשלת לבנון, שחיזבאללה מסתתר מאחורי הקלעים, שחיזבאללה עצמו א' התפרק מנשקו, וב' שהמושחתים שבממשלה, וביניהם גם חיזבאללה, לא יבזבזו את הכספים שהם יקבלו, ועשו תנאיות מאוד, מאוד מאתגרות. כרגע ניתן להעריך שתהיה איזושהי הנחה ללבנון בהעברת הסיוע. והעברת הסיוע הכלכלי היה ותתרחש, בהחלט עשויה ללבנון ולחיזבאללה בתוכו, לצאת מהמשבר הזה קצת יותר בקלות. אנחנו עדיין בשלבים מאוד ראשונים של האירוע, ההלם והתוצאות וההשלכות שלו הן לא ברורות עדיין. אני מניח שגם הנכונות להעביר את הכספים והעברה הקונקרטית של הכספים היא תיקח זמן. יש פה משבר כלכלי עצום, יש פה בעיה של בריחת דולרים, יש אימות בין חיזבאללה לבנק, נגיד הבנק הלבנוני שהוא הצינור המרכזי שדרכו עוברים הכספים, ולכן אני מניח שהאתגר של לבנון, למרות שיש פה איזשהו פתח תקווה בתוך הכאוס הזה, בקבלת סיוע זר חיצוני, יכולה להיות איזושהי הקלה לחיזבאללה. חיזבאללה עצמו מבין שיש לו פה במאזן העניין שלו, בין העניין הפנימי, הגובר והאתגרים הגוברים בפנים, לבין המתח הצבאי.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה לגבי הפיצוץ עצמו והמקום שבו הוא התרחש. עלו ספקולציות, ספקולציות בלבד, לגבי קשר אפשרי של חיזבאללה, בשל העובדה שהוא נוהג להבריח כל מיני דברים חשודים דרך הנמל של ביירות. ישראל אפילו חשפה חלק מהנתונים באום. אני רוצה לשאול אותך, עד כמה זה נשמע לך סביר? ואם כן, אולי בעצם חיזבאללה עצמו הוא שותף למחדל הזה.
זה שחיזבאללה שותף למחדל, זה ברור. אני צריך לזכור שהמטען עצמו, המטען החורג הזה, שבסופו של דבר הגיע אליו שרשרת האש, הגיע אליו ופוצצה אותו, הוא נמצא א' באזור של המחסנים של חיזבאללה. יש שם גם טילים, לפי הטענה הישראלית, שהיא כנראה נכונה, שגם הם מסכנים את הביטחון של הלבנונים, בגלל שחיזבאללה מערב את המטענים הצבאיים שלו והמתקנים הצבאיים שלו בתוך האוכלוסייה כאסטרטגיה.
אנחנו יודעים, המתקנים שבהם נמצאים הטילים נפגעו בפיצוץ הזה, או שזה נמצא במקום אחר?
אני לא יודע. לא נראה שפה היה פיצוץ אדיר גם של הטילים, אבל ניתן להניח שהעובדה שחיזבאללה מאחסן כלי נשק שלו בתוך וטילים, בתוך אוכלוסייה אזרחית, כולל בבירות, אנחנו זוכרים עוד את סיפור האיסטדיון, שהוא מייר לפנות את את השטח מחומרים שלו, כדי שלא יתפסו אותו בביקורת של האום, ולכן עצם העובדה שיש עירוב כזה כאסטרטגיה של חיזבאללה, הוא בטח יהיה פתח לביקורת מאוד קשה.
כן.
רון, אני רוצה להוסיף על זה ולהגיד, שבהמשך למה שיורם אמר עכשיו, שזו עדות מדהימה לאיך אחבעת המלח של חיזבאללה בקרב האוכלוסייה האזרחית, עושה נזק למדינה הלבנונית. מה שישראל טוענת כל הזמן, שחיזבאללה משתמש בהם כמגן אנושי, ומסתיר את המלח שלו, את הטילים, בקרב האוכלוסייה האזרחית, והאסון הזה, שאף אחד לא היה רוצה שהוא יקרה, אבל הוא פשוט הוכחה ניצחת, לכמה זה מסוכן עבור האוכלוסייה הלבנונית. ואין לי ספק שהביקורת בו תבוא, וחיזבאללה פה בבעיה פנימית.
אנחנו נגיע לזה, לסיכום הדיון שלנו, אבל אני רוצה קודם לשאול אתכם לגבי האירועים שקדמו לפיצוץ ולאסון, ואני מתייחס למתיחות הביטחונית הגוברת בימים האחרונים בין חיזבאללה לישראל. איך לדעתכם האירוע הזה, פיצוץ המיכל בביירות, עשוי להשפיע על האינטרסים של חיזבאללה, בדגש על הניסיון שלו לקבוע או לקבע את משוואת ההרתעה בינו לבין ישראל, שבה דובר בימים האחרונים, קודם אליך, יורם.
כן. אז תראה, קודם כל, נראה על פניו, שהאירוע הדרמטי הזה והטרגי הזה, נותן לנסראללה את סולם לרדת מהמתיחות שנמשכה גם בימים האלה בגבול הלבנוני, כי כרגע זה נראה לא סביר, למרות שאני לא הייתי מוריד את הכוננות מיד, אבל לא נראה סביר כרגע במתח הזה שיש כל הזמן בין העיסוק בכלכלה ובפוליטי בתוך לבנון לבין המתח הצבאי בגבול, שכרגע בתוך המשקל הזה הסוגיה הצבאית שהייתה איתנו בימים האחרונים תמשיך להיות בראש סדר עדיפויות, ולכן אנחנו מניחים, עוד פעם, הזהירות הנדרשת, אנחנו לא אחראים על הצבא, הכוננות בטח תימשך עוד כמה ימים, שנסראללה לא יגבה את המחיר שהוא רצה לגבות והבטיח לי. זה אחד. שניים, צריך להסתכל רגע על מה היה לנו בשבועיים האחרונים עד האירוע האחרון, עד הפיצוץ. בעצם הייתה פה מערכה, שהיא חלק ממערכה מתמשכת, בין חיזבאללה לבין ישראל, על עיצוב של משוואת ההרתעה ביניהם, על המאזן האימה ביניהם. ובראייה של נסראללה, ישראל פחות או יותר מקבלת את המשוואה בלבנון, אחרי זה נדבר על זה לאורנה, אני מתאר לעצמי תרחיב על הצד הישראלי, בצד של חיזבאללה, הוא מנסה מאז ספטמבר האחרון, לקבע איזושהי משוואה מרחיבה, על המשוואה שקודם הייתה בין ישראל לבין חיזבאללה בלבנון. נערכת מערכה מול חיזבאללה ואיראן והשיעה אינטרנשיונל בסוריה לאורך זמן. ונסראללה בספטמבר נקט בפעולה, אחרי שאיים בנאומים באוגוסט, לפני, בסוף אוגוסט, אחרי שישראל תקפה באותו יום, על פי מקורות זרים, לפחות לגבי החלק הלבנוני, תקפה ברחפנים, מתקן שקשור לפרויקט הדיוק של חיזבאללה בלבנון, למרות משוואת ההרתעה שכביכול ישראל לא תוקפת בלבנון, כי זה היה לאינטרס חיוני שלה, ישראל תקפה בלבנון, ובאותו לילה, 4 שעות אחרי זה, היא תקפה חוליה משולבת, חוליה צירית, חיזבאללה הוא גם שחקן צירי, חוליה משולבת, והרגה 5 אנשים, שהם שיעה אינטרנשיונל ואיראני, משמרות המהפכה כנראה שמעורבים באירוע, לא בטוח שבחוליה הספציפית הזאת, הרגה 2 לוחמים של חיזבאללה, ציריים לצורך העניין, ובעקבות זה נסראללה הגיב כמייצג הציר, ובעצם ניסה לקבע משוואה חדשה. המשוואה החדשה אומרת שכל הרג של אנשיו, לוחמיו בסוריה גם, גם בסוריה, תענה בלבנון, ולא רק בגבול, בגזרת שבע, אלא בכל לבנון. זאת המשוואה המרחיבה שנסראללה ניסה לקבע. הוא הגיב באביבים על ההרג של שני החיילים בסוריה, הגיב באביבים בפיגוע, ונתן לזה תוקף. האירוע הבא, היה עוד אירוע בינואר שישראל תקפה בסוריה, אבל האירוע הבא המשמעותי היה באפריל, כאשר ישראל סימנה לו בהקש בגד, הוא סימן לה בקרב הגדר. כלומר, הוא קיבע בעצם על מות חיילי חיזבאללה, לוחמי חיזבאללה, הוא קיבע את המשוואה, ישראל נקטה בצעד מזהיר, הוא נקט בצעד מזהיר. ואז אנחנו מגיעים לאירוע של יולי. באירוע של יולי, ישראל הורגת אנשי חיזבאללה, שוב, שני אנשי חיזבאללה, ונסראללה בא לממש ולתת תוקף, לבטן את משוואת ההרתעה שהוא שואף להכתיב לישראל, ומאיים שהוא יגיב, והוא הגיב, הוא הגיב בחומרה, שליחת החוליה למוצב ישראלי, עם כוונה להרוג, כוונה ברורה להרוג, היא סימן ועדות לזה שהוא מנסה לבטן את האירוע, ישראל הגיבה, הפעם, באופן יחסית מתון, ירתה ליד, נתנה לחוליה להימלט, ונסרה לה, לא מפיו, אלא מפי שופרה מסביב, מבטיח ומתכוון להוציא עוד פיגוע, שנדחה בעקבות האירועים האלה כנראה. אבל הוא נדחה למועד אחר, שהוא יודע שעוד יגיע.
אורנה, את חושבת שזה זמן טוב מבחינת חיזבאללה לפרוע את החשבון, או שכל מה שתיארת קודם לכן, הלחצים הפנימיים, המצוקה הגוברת בעקבות האירוע שאנחנו עוסקים בו, משנים בעצם את סדרי העדיפויות של חיזבאללה?
אני לא הייתי אומרת שהם משנים לגמרי את המוטיבציות ואת הכוונות של חיזבאללה. נסראללה נוהג להשתמש במושג סבלנות אסטרטגית, ובנאומים שלו הרבה מאוד פעמים מדבר על זה, שאם לא בדור הזה, אז בדור הבא, אנחנו את ישראל נדע להתמודד איתה ולהעלים אותה מעל המפה. זה מושג מוטמע בתפיסה השיעית, שהוא מאמץ במיוחד בזמנים קשים. אני מניחה שאת הורדת הראש ועכשיו, ואי התגובה עכשיו, הוא יודע לתרץ מאוד יפה בנאום הבא שלו, אבל ימשיך להבטיח לנו שהאסטרטגיה לא משתנה, ושהכוונה שלו להגיב נמשכת. אני גם בטוחה שמאמצי ההתחמשות יימשכו, כי חיזבאללה לא יפסיק עכשיו, בטח לא באיראן, שלא תרוץ לסייע אולי לבתי חולים, אבל תמשיך להזרים כסף לחיזבאללה, ולהמשיך ולנסות לספק אמל"ח, ולכן מאמצי ההתחמשות, ההתעצמות, יימשכו, ויכול להיות שזה ישפיע על רמת התגובה וההתנהלות שלו בתקופה הקרובה, אבל בהחלט האתגר נותר בעינו מבחינת צה"ל, ונכון עשה הרמטכ"ל, שאמר, אנחנו בינתיים שומרים על ההיערכות, עד כנראה להבין יותר טוב את תמונת המודיעין, ולהבין איך להתקדם הלאה.
כן, ירון, צריך לזכור גם, צריך לזכור שלצד הפעולה הקינטית של חיזבאללה, חיזבאללה נוקט כל הזמן במקביל בלוחמה קוגניטיבית. ואנחנו ראינו את התמונות האחרונות שפרסמו, אולי ידיחה...
במיוחד על רקע ההודעה, איך נאמר, קצת מפתיעה שהארגון פרסם אחרי הפעולה הכושלת בארדו.
כן, אבל אתה אפילו תסתכל, אתה זורא את התמונות שהראו של הכביש הצפון הישראלי הריק, כן. לעומתו התנועה הזורמת של...
מבחינתו זה כוח.
וחיזבאללה ונסראללה ודובריו, שמדברים משמו כשהוא לא רוצה לדבר, גם דיברו על איך ישראל בטוחה, איך ישראל בכוננות, כולה דרוכה, כולה מחכה, הם כבר עשו את זה בעבר, כולה קפיץ דרוך, כמו קפצונים, מבטלים לכאורה טיולים, כולם בכוננות, וחיזבאללה הוא מבחינתו מצליח, למרות שהוא כאילו
לא חלף משמעה,
להחזיק את ישראל כבת ערובה. יש לזה, תראה, הפעולה עצמה שהייתה בגדר, היא גם היא פעולה קינטית, אבל כולה מכוונת קוגניטיבית, כדי להראות לישראל, תראו, אני בקלות יכול להכניס אנשים אליכם, ליישובים שלכם.
ברור. עכשיו,
אני רוצה, עצם התגובה, מאפייני התגובה של חיזבאללה, גם באירוע הזה, מצביעים על הרצון שלו, בכל זאת להכיל ולא לקחת יותר מדי סיכונים, כדי שלא להתגלגל לתוך אימות הרבה יותר רחב.
זה ברור.
מה שאני חוששת ממנו, וזה משפט שחשוב לי להגיד, בעקבות מה שאמר יורם על זה, שבעצם אחד ההישגים שלו זה הריתוק של הכוחות של צהל לאורך הגבול, שהוא ינקוט במהלכים, באמירות, תודעתי ומעשים, כאלה שצהל ייאלץ להמשיך לרתק כוחות לאורך הגבול, ולשמור על האימות ככה, אימות נמשך וארוך ומוגבל לאורך זמן.
אז זה גם ממאפייני התקופה הזאת, אבל אני רוצה לחזור לאירוע המרכזי שבו אנחנו עוסקים, פיצוץ מיכל האמוניום החנקתי בביירות, ולהשלכות במישור, בוא נגיד, בינלאומי ובהקשר הישראלי. איזה הזדמנויות ומשמעויות מדיניות, וגם על התפר שבין המדיני לצבאי, יכולות להיות לרצף האירועים האחרון בלבנון, לגבי ההתנהלות של ישראל מול חיזבאללה, וגם לגבי הפעילות במישור הבינלאומי, כדי לנסות לשנות את המציאות בלבנון. נתחיל קודם איתך, אורנה, ואז נסיים עם...
אני תמיד אומרת שצריך לחפש הזדמנויות מדיניות, אבל אני רוצה לדבר דווקא על ההזדמנות הצבאית. היה אצלנו במכון ויכוח, מתי ייסגר החלון של המב"ם? אני חושבת שבעקבות האירוע הזה אפשר להגיד בהחלט, והמצוקה הנמשכת של חיזבאללה וגם של איראן, וההישגים שלנו בסוריה, אפשר להגיד בהחלט שחלון המב"ם לא נסגר, וישראל צריכה להמשיך ולהיות נחושה במאמץ שלה בתחום הזה. זה מבחינת המימד הצבאי. לגבי ההזדמנויות המדיניות, אז תראה לי, ישראל אין יכולת גדולה יותר מדי לסייע ללבנון, כמו שאמרתי קודם. אבל ישראל יכולה לפנות, להשפיע על המדיניות האמריקאית, להשפיע אצל מדינות המערב. אני יודעת שכאן לא ססים לעשות את זה, וחושבים שעדיף לנו לבנון כושלת. אני חושבת שזה לא נכון עבור ישראל, ואסור להשאיר את לבנון, להפקיר אותה לידיים של איראן, הציר השיעי וסין,
האם המעורבות הבינלאומית, שבכל זאת אנחנו מתחילים לראות שיש סימנים למעורבות בינלאומית על רקע האסון המזעזע הזה, האם זאת הזדמנות מבחינת ישראל לנעוץ, לפחות ברמת ההסברה, לפחות ברמת התאום של המדיניות, את האינטרסים הביטחוניים שלה?
בהחלט כן, ואחד המקומות שיכולה לנעוץ את זה, יש שני דברים שיכולה לעשות. אחד, זה במימד של איך מעררים את הלגיטימציה של חיזבאללה, בוא נקרא לזה ככה. אני חושבת שצריך ביתר סט להמשיך בפעילות המדינית של ישראל כדי להחליש את מעמדו של, של חיזבאללה. אני מדברת על הסנקציות, ארצות הברית ואחרים, אני מדברת על התייחסות לארגון כולו כארגון טרור, כרגע באירופה זה רק גרמניה, בריטניה, הולנד, צריך שכל האיחוד האירופי יתייחס אליו כארגון טרור, ואז ניתן יהיה גם לבוא עם הדרישות של הוא לא צריך להיות בממשלה, צריך לפרק את נשקו וכו'. זה תהליך מאוד ארוך, אבל יש לנו הזדמנות להתחיל איתו עכשיו. דבר נוסף, אנחנו בתוך, באוגוסט, בדיון הנמשך במואבית לגבי הערכת מנדט יוניפי. ויש עכשיו הרבה מאוד דיבורים, בעקבות איזושהי ועדת חקירה שהייתה, בשלב הזה כן לנסות ולשפר ולטייב את פעילותו של הכוח. וישראל צריכה להוליך פה איזשהו מהלך, מאמץ באום, מול חברות מואבית, כדי לראות איך אנחנו מצליחים בכל זאת לייצר איזשהו שינוי שיטייב את היכולת של יוניפיל לפעול לפחות בדרום לבנון. אני חושבת שיכול להיות שבגלל המצב, לא מחר בבוקר, כן, אבל בגלל המצב הנוראי של לבנון, ההתארגנות והמאמץ הבינלאומי, יכול להיות שיש פה שוב נפתחה איזושהי הזדמנות, ובכל זאת לקדם איזשהו מסע ומתן, ולהגיע לסיכום של סימון הגבול הימי, כדי לאפשר ללבנונים גם להתקדם עם חיפושי הגז, ולשפר את המצב שלהם מבחינה אנרגטית, שהוא כמובן קטסטרופלי, זה אחד התחומים הכי קשים. אין בלבנון חשמל, אין שעות ספורות של חשמל במהלך היום. ראינו שאפילו אחרי האירוע, העיר הייתה בעלתה, כי היו בעיות של חשמל. קושי גדול מהבחינה הזאת, שיכול להיות שבעניין הזה ישראל יכולה אולי לנסות ולהזדמנות לקדם את הנושא של סימון הגבול הימי.
צריך לזכור שקודם כל, אם אתה מסתכל על נסראללה והנאום האחרון שלו, ברור שהאחווה ההומניטרית של ישראל והרצון והנכונות של ישראל לסייע, והיא גם נכונה, בניגוד לביקורות שיש פה, בטעמי, היא תיתקל בשעת נפש ובדחייה מצד חיזבאללה, זה ברור לגמרי, הוא אמר בנאום האחרון, שהוא אפילו מוכן לקבל, שלבנון תקבל סיוע כלכלי עוד לפני האסון, אפילו מהאויב, ארצות הברית, חוץ מהמשטר הציוני, ולכן ברור לחלוטין שנסראללה וחיזבאללה יפעלו כדי לדחות את הצעד הזה, זה בהיבט ההומניטרי. יש עוד אב שמתעבה ברקיע מבחינת חיזבאללה, למרות שהוא נדחה, הגזר דין של בית הדין הבינלאומי על רצח חרירי שחיזבאללה נתפס כאחראי לו, הוא נדחה ל-18, אבל הוא אתגר נוסף, שעומד בפני חיזבאללה, וצפוי לשמש כדלק למבקרים של חיזבאללה מתוך לבנון.
רק בואו נזכיר, מדובר בארבעה?
כן, ארבעה אנשי חיזבאללה שמורשעים ברצח חרירי, יש שם הוכחה ברורה שחיזבאללה הוא זה שרצח את חרירי, אנשים שלא היו מעורבים בזה, וכמובן נסראללה שם פרצוף של תקיע, ואמר, אנחנו לא אחראים, ועוד נשא נאום מספד לחיזבאללה. חריג, אבל אני ממשיך, צריך לזכור עוד דבר אחד. יש פה, בתוך הסיפור הזה, יש מעורבות בינלאומית מאוד רבה. יש מספיק שחקנים בקומות שונות שמעורבים באירוע הזה. יש כמובן את הסביבה המקומית של סוריה ועיראק שכבר הזדרזות לסייע, ואיראן כמובן. יש את הקבוצה האירופאית, צרפת, כבר מקרון באופן חריג, מגיע ללבנון כדי לנסות לקדם את הסיוע ולהראות את המעורבות העמוקה ואת הזיקה העמוקה שלו. יש את השחקנים בדרג המעצמתי, כמו רוסיה וארצות הברית. ארצות הברית, תחת טראמפ, מהדקת את הצוות עם חוק קיסר ועוד ועוד דברים שהיא עושה. צריך לראות איך היא תתנהל פה ותתיר בעצם לאחרים להנמיך בעצם את הדרישות מלבנון על רקע הדרישות מחיזבאללה כדי לסייע, והרוסים שרוצים אולי להכניס רגל לבנון, השיקום שלה נמצא בתוך סבך ברמות שונות, ואנחנו צריכים לראות איך זה ישפיע, ואיך המתח הזה בין הרצון שישראל שותפה לו, לגבות מלבנון מחיר בעבור סיוע כלכלי, בעת הזאת לאור האסון ההומניטרי, איך המתח הזה בין הדרישות מלבנון בעניין חיזבאללה, מול הצורך בעצם לסייע למדינה שלא תקרוס לגמרי, כי יש לזה השלכות כמה שליליות, גם במדינה וגם באזור.
אז בזאת סיימנו את הדיון הזה. תודה רבה לשניכם, יורם שווייצר, ראש התוכנית לחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, ואורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון. תודה רבה לשניכם.
להתראות. ביי.